על עם ישראל, על עצמך. זה אותו דבר, כמו שאת לומדת איך אוזן פועלת. בסוף את לומדת על האוזן של כל האנשים, גם על האוזן שלך. יש איזו תנועה כזאת, אלוקים, הנשמה מדברת אלינו דרך כמה כוחות בנפש. איזה כוחות יש לך בנפש? יש לך שכל, יש לך רגש, יש לך דמיון, יש לך רצון. אז איך בית המדרש עובד? איך התורה עובדת? קודם כל מה? שכל, נכון? מה זה שכל? אלוקים נתן תורה, וקודם כל איך לומדים תורה? קודם כל, עם שכל. כמה שכל יש לך זה לא משנה. המפגש עם התורה הוא מפגש דרך שכל. יש שם אמיתות, קוראים אותם ולומדים אותם. מה עם הרגשות שלך? מה הרגשות שלך? אז בית המדרש, אתם זוכות את חנה כמה זמן לקחה להתפלל? כי היא רצינית. יש כאלה שלא זקוקים. יש כאלה שעפים על הרגשות שלהם בשנייה שהם נולדו. מי למשל? חתולים, קרפדות, ומי שבא לו, נכון? אז אין לו, מי שרוצה להיות אלוקי, על זה אנחנו מדברים. מי שרוצה לחיות הנשמה, פה אנחנו שואלים שאלו, בסדר? מי שפותח בלוג ואומר את הגיגיו לאומה, יכול להיות שהוא קשקשן, יכול להיות שהוא בתת רמה, יכול להיות שאין טיפת חוכמת חיים ולא ניסיון, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מי שרוצה לגעת בשמיים, מי שרוצה לחיות בתוך ההווה את הנצח, את האינסוף, מי שרוצה להיות משמעותי, מי שלא רוצה להיות שקית ניילון אף הברוך. אז המסלול הוא כזה, זה לא רק חנה עוברת אותו. וכולנו נעבור ככה, אין דרך אחרת להשם. כמו מסילת ישרים. מסילת ישרים בהתחלה מתעסקים עם הסרס. זאת אומרת, בודקים, פותחים איזה בקרה. איך אני מתנהגת? איך ההתנהגות שלי והשולחן ערוך מסתכלים ביחד? אבל זה לא מדבר אליי, ומה עם החלומות שלי, ומה עם האידיאלים שלי? אז מה מסילת ישרים אומר על האידיאלים? חכי, את המדינה הזאת הקימו עם אידיאלים. מי הקים? הקיבוצניקי, בעלייה השנייה והשלישית, למדתם את זה, נכון? עם אש בלב, אש בוערת בחזה והמחרשה, לא זוכר את המילים. אז המון רצון לתיקון עולם ומסירות נפש, זה היה כל כך יפה, זה כל כך חבל שמה? תארו לכם שזה היה בא עם מסיעת שם. תארו לכם שזה היה בא עם שולחן ערוך. אם הם לא היו בועטים בתורה, בני כמה היו החבר'ה האלה מעלייה השנייה והשלישית? אם את היית בדגניה, היית נחשבת שם אולי הכי סכנה. היו שם כמו בגבעות, 14, 15, 16, 17, 18. אתן בנות 20, וואו. זקנות עם הקל אולי הייתם שם. הייתם. זה חבר'ה שמה שבער בהם זה אש מאוד אמיתית. אש הגאולה, אש התחייה, אבל שכל לא היה יותר מדי, לא מתכוון לאייקיו שלהם. אני מקווה להם, לא נפגשו באלוקים דרך השכל, נפגשו באמת דרך התחושות שלהם, הרגשות שלהם. הם פילוסופים לא כל כך גדולים, לדעת אם מישהו בגיל 17 מדבר עם אש בעיניי ברק, זה אומר יפה, לא בטוח זה צודק. לא בטוח זה צודק בכלל. אז אנחנו, אם תארו לכם שעלייה השנייה, אני קראתי פעם ספר של אחד ממקימי בית אלפא בעמק, באמת מסירות נפש גדולה מאוד, אז הוא מספר על איזה חלוץ שהגיע חדש מירושלים, והוא נמצא שם רק חודש. זה אומר, הוא עוד מניח תפילים. בואו נראה תוך כמה זמן הוא יבין שזה מיותר. אז כולם מבינו שם זה מיותר. ברוך השם, עד שקמה עצמית הדתית, אז כולם מניחו תפילים, ולאט לאט הורידו את זה. אבל קודם כל, המסיעת שם אומר, יש לך אידיאלים? כל הכבוד, חכי, חכי. איפה אלוקים? אלוקים נמצא באידיאלים? אקסטרה, סופר, בטח. בחלומות שלך, ברצונות שלך, גם ברגשות שלך. אבל זה תמיד... זה תמיד שואל אותך, איפה את בשר? בשר הזה לא עד כמה חכמה. כמה את נאמנת לתורה ולמצוות? אני רוצה לעשות רצון השם. רצון השם גם בתוך הלב שלך, כן, אבל בתוך הלב שלך יש גם עלולים להיות במרבה קוצים וחרולים, נכון? בתוך הלב שלך יכולים להיות דברים מאוד, אלוקים נמצא בלב שלך, כן. אבל לא רק אלוקים, תסלחו לי, לא רק אלוקים נמצא בלב שלך. איך אתם זוכרות שגורשנו מגן עדן, אז השם אמר, וארורה האדמה בעבוריך, וקוץ ודרדר תצמיח לך. אז הקוצים והדרדרים לא צומחים רק באדמה, הם ארורי האדמה. למה ארורי האדמה? כי משהו בנו מקולקל. כי בלב שלנו צומחים פרחים יפהפיים, וגם קוצים ודרדרים. ואם אדם, אנחנו גורשנו מגן עדן, והיו שני אנשים שגורשו מגן עדן, זוכות קין ואבל. איך קין ואבל מגיבים אל האדמה? אבל אומר ארורה האדמה, אז הוא לא רוצה להתעסק עם האדמה, אז מה אבל עושה? הוא רואה צון. הוא בעצם תלוש. רואה צון זה אדם לא יצירתי. אתם רוצות להיות רואה צון? אין דבר כזה. מי שלא רוצה להיות רואה צון לא הייתה מגיעה לכם. פעם! חלם, תהיה רואה צון. לשבת עם החליל, המורדות הגבעה. לא היו אז ערבים, הכל היה. בטוח לחלל ולכתוב שירים ולטפל בכבשים. זה, זה, זה לא יצירתי, בואו נקרא לזה. זה לא אחריות, זה לא לארגן את העולם, זה לא להזיז אותו. אבל הוא כזה, אבל, אתם יודעים מה זה אבל? עשו, אני אצא לך מהפה. אבל, אבל זה דבר שלא בא לידי מימוש. אבל זה פוטנציאל שלא התבצע. אבל, הבלים, הכל הבל. אבל היה יכול להיות חצי מהאנושות ולא יוצא ממנו כלום. אבל רוצה להיות רועה צאן, הוא נחמד כזה. נחמד כזה, קין הוא איש אדמה. אבל אומר, האדמה ארורה, אז אני מתנתק מהאדמה. וקין אומר, לא אכפת לי שהאדמה ארורה, אני אשתולט עליה בכוח. אבל שניהם מפספסים. זאת אומרת, אבל וקין זה שתי מערכות יחסים אל האדמה, זה בעצם שתי מערכות יחסים עם עצמי. הבעיה זה לא באדמה, הבעיה זה בי. גורשנו מגן עדן, שמתם לב? מי שלא חושב שהוא לא גורש מגן עדן, אז הוא בזרום שלו, בסבבה. מנסה לפחות, אבל זה לא כך עובד. אבל מי שמבין שהוא גורש מגן עדן, אז קין אומר, אני אכריח את האדמה לא להיות מקוללת. אז הוא איש אדמה, מה הוא עושה איש אדמה? הוא מסקל את האדמה, והוא חותך אותה עם פלחים כאלה, עם המחרשה, והוא יחליט לה מה לזרוע, את תזרעי, אני אגיד לך מה לעשות. אני אקור את ה... זה לא ככה מתקנים את האדמה, גם ככה מתקנים את האדמה. איך מתקנים את האדמה באמת? תיקון פנימי. ככל שאני אהיה פחות אטום, ככה האדמה תהיה פחות אטומה. ככל שהלב שלי יצמיח לי פחות קוצים ודרדרים, אז ככה האדמה, הטבע, יהיה הרבה יותר בריא, הרבה יותר יפה. אז הבל תלוש, והוא לא עושה עבירות. אם את תלושה, את לא עושה עבירות. אבל לא נולדנו בשביל לא לעשות את זה, נולדנו בשביל לעשות. נולדנו בשביל להתקר על המחות שדיים. אז אבל מביא קורבן וקין מביא קורבן. אני קצת סוטה מהנושא, אבל זה עוזר להבין. מי חשב, מי הראשון בעולם שחשב על קורבן? קין חשב על קורבן, אבל לא חשב על קורבן. אחרי שקין ראה קורבן, אז אבל אמר, איזה רע יפה, הוא לא יצירתי, זה לא משלו. הוא מחכה בקוף את קין. ואבל מביא מבחורות צונו וחלבן, אתם זוכרות? וקין הביא ברערה, אבל מי היה יותר קשה להביא את הקורבן, לאבל או לקין? תמיד אומרים, קין, אתה לא רוצה, תביא קורבן, תביא כבר עד הסוף. אבל זה לא נכון, משום שאבל לא גידל את הכבשים, הכבשים גדלו לבד. רועה צאן זה אחד שאוסף מהטבע, הוא לא מגדל, הכבשים גדלו מדי לבד. חקלאי גוזם וחורש ומזבל ומסכל ו... וואו וואו מה הוא עושה? גם הפירות הפחות טובים, פחות הוא גידר, הוא ייצר אותם. השם בסוף שואל אבל מנחתו וקין מנחתו לא שעה, אבל גם קין וגם אבל הם סוגים של כישלון. האנושות לא יצאה מהם. האנושות יצאה מהבן השלישי של אדם ראשון, נכון? מאיזה בן? שט. אחרי קין ואבל נולד לחווה עוד בן, בן שלישי, ואנחנו, הוא אבא של אנוש, אנחנו בני אנוש, אנוש זה כבר הנכד. של אדם הראשון. אז יש איזה... תפיסה קיימית כזאת שמנסה בכוח להשתלט על האדמה, ויש תפיסה הבליעית כזאת שמנסה להתעלש מהאדמה, מהעולם הזה. מה התורה שאנחנו לומדים שמואל מסילת שרים? זה דברים מאוד מאוד מקבילים, זה דברים אחרים גם מאוד מקבילים. קודם כל אנחנו עובדים עם הסבל. ככה חנה הייתה. 20 שנה חנה לא התפללה, אנחנו לא צריכים לחכות 20 שנה, סליחה, יכול להיות שחנה עשתה את ה-20 שנה בשבילנו, אבל היא מלמדת אותנו. קודם כל מתחילים ב... זה מי שלא עושה את זה מפסיד. קודם כל לוקחים את כל החלומות שלך, את האידיאלים שלך, ושמים אותם בקופסה מאוד מאוד יפה, קושרים בסרט, ושמים בבוידם. אתם יודעים מה זה בוידם? יש לכם בבית בוידם? אין לכם? כזה מדף כזה למעלה, ששמים את הכלים של פסח. לא משנה, שימו מחסן. לא, אל תזרקו את זה לפח, מה פתאום? באמת תקשרו עם סרט יפה. באמת, אי אפשר לחיות בלי חלומות. למה את הולכת אל השכל? למה? למה? כי יש לך חלומות. למה את פותחת מסיעת שרים? למה את באה עם דרשה? כי יש לך חלומות. מנוע הצמיחה שלך זה הרגשות שלך, זה הלב שלך. גם אנשים מאוד מאוד שכלים, תמידי חכמים מאוד מאוד שכלים. תנו לי איזה תמיד חכם כזה. פוסק הלכות כזה שעובד תמיד רק לפי השכל, קשה לו, קשה לו, משנה לו. יש לכם איזה ציור כזה? אתם לא מכירות? כל אחד נבחר. אז איך הוא נהיה כזה תלמיד חכם גדול? באיזה גיל? כשהוא היה בגילך, אולי הרבה יותר, הרבה יותר, יותר צעיר ממך. עכשיו בן 16, הוא חלם שהוא יהיה תלמיד חכם גדול. הוא היה מאוד ילדותי אז, מאוד צעיר, מאוד מבולבל. היה לו איזה רגש, אלוקים מדבר איתך דרך הרגש. עם בנות הרבה יותר, אבל בלי קשר, עכשיו השאלה של בנות. אלוקים מתגלה אלינו גם דרך הרגש, אבל הרגש הוא מאוד מבולבל. ברגש אי אפשר לדעת אם הרגש הזה עכשיו בא מעומק הנשמה או שבא מאיזה פרסומת שראית עכשיו. כן, ככה הוא כאלה. הרגש מוטה בקלות. וגם כשהוא צודק הוא מבולבל, גם החלוצים בעלייה השנייה והשלישית שהם צדקו, שהם ניבשו את הביצות והפריחו את השממה. אבל כמה חבל שלא היה בהם את הגודל להתפגש עם התורה בצורה העמוקה שלה. אם הם לא זורקים את התורה, היום כבר היינו נביאים. זה אין ספק בכלל. אין ספק שזרקנו 100 שנה לפח, בגלל שהם הלכו רק אחרי הלב ולא רק אחרי מה שהשכל אומר להם. גם מה שאתם חושבים זה שכל, זה לא שכל. וחנה לא רוצה. פנינה אומרת לה, יאללה תזרמי. היא אומרת, לא רוצה. לא רוצה, לא רוצה לזרום. גם קרפדה זורמת, לא רוצה לזרום. רוצה להיות אלוקית, רוצה להיות נביאה, היא נביאה חנה. ולכן אני רוצה להיות אלוקית. איך אני אלוקית? אני עושה רצונו כרצוני. אני, השכל זה לקחת את מה שאת חושבת שנכון ולהכריח את עצמך להתנהג לפי האמת הזאת. להתנהג לפי האמת הזאת. שזה לא קל ולא נחמד. כי אנחנו רוצים לזרום ולהיות מחוברים ולעוף על עצמנו. בטח שאנחנו רוצים. אבל הדרך כדי שבמעיין שלך יזרמו רק מים צמנים בתיאורים, ולא יזרמו שם שפחים רעילים, זה לעבור את הניקוי הזה. הניקוי הזה זה שולחן ארוך. הניקוי הזה זה הלכה. ככל שאת יותר מוניחה את עצמך דרך השכל, אז יש הרבה יותר מקום מה, לקחת את הקופסה מהבוידים, להוריד אותה, ולטפל בה. יש כזה סיפור בגמרא בבטרה, יש אגדות רבא בר בר חנה. מכירות את אגדות רבא בר בר חנה? איך אתם מכירות את זה? למדתם? הם לומדות אותה אגדות האלה? שאלו דברים? זה הוא הנכד של חנה, בר בר חנה. מעניין, זה המורה היחיד שלא אומרים איך קוראים לאבא שלו, קוראים איך קוראים לסבתא שלו. אולי זה חנה שלנו, איך הוא תדעו? אלף, 500 שנים, אלף שנים אחריה. אז יש אגדות מאוד מיוחדות. הוא היה המורה הגדול. יש אגדות מאוד מיוחדות. הוא מספר על כל מיני מסעות שהוא עשה. אז באחד המסעות שהוא עשה, הוא מספר, היה לו איזה מורה דרך כזה. זה הכל דימויים, זה מסעות פנימיים שהוא עשה, כן? הוא מספר את זה בתור איזה מסעות בכדור הארץ. אז מורה הדרך שלו אומר לו, אתה רוצה שאני אביא אותך למקום ששם נפגשים שמיים בארץ? יש איזה מקום כזה ששם נפגשים שמיים בארץ. מכירו את המדרש הזה? למדת את זה?
נימה.
רוצה להעביר את זה? אבל יש עוד בנות שמכירות את זה? אז אפשר לדלג את זה. אבל זה הרעיון, נכון? אם כבר שמעתם את השיעור. זה בדיוק הרעיון של הפרק הזה. שכדאי לך להיות פתוחה. מה זה להיות פתוחה? היום כשאמרו להיות פתוחה זה לא תמיד. נכון, מציעים לך להיפגש בדייט עם מישהו, אומרים לו, אבל הוא פתוח. אז מה מתכוונים? מה מתכוונים? לא יודע מה מתכוונים. אבל תשמעו, למה אדבי שלכם הוא קצת פתוח? יכול להיות ללמוד שלכם אומרים לו פתוח, מה שלנו? אבל בישיבה כשאומרים פתוח זה משהו אחר. פתוח זה מי שמוכן לקחת כל החלומות שלו בלי לזלזל. חלומות גדולים ולהגיד רגע, חכו בצד, רגע. כי אחרת את יושב בשיעור, ואת שומעת דברים מעניינים, אתה אומרת, רגע, וזה לא מסתדר עם החלומות שלי. אבל רגע, זה לא מסתדר, אבל רגע, אין לך פתיחות בכלל להקשיב. את לא מצליחה להקשיב. כי כל דבר מאיים עלייך. יש לי חבר, מה זה חבר? לפני 40 שנה למדתי איתו בכיתה. הוא, כולנו, אני בגיל 16 התעסקנו בשטויות. הוא בגיל 16, מה זה בוגר? וואלה, בוגר. בגיל 17, כל מסלול החיים שלו תפור מראש. הוא ידע לאיזה ישיבת הסדר הוא התגייס, הוא ידע שהוא ילמד רפואה, הוא ידע שהוא יעשה את זה. אנחנו כולנו התעסקנו שטויות, הוא, כל העתיד שלו כבר היה מתוכנן, ובאמת הוא ביצע את זה. כל התחנות הוא ביצע בדיוק לפי התוכניות. עד היום הוא חי לפי החלטות שהוא קיבל בגיל 17. הוא יהודי יפה. אבל החיים שלו כפויים וכבולים להחלטות שהוא קיבל בגיל 17. יכול להיות שהוא היה נפתח, אז הוא היה מקבל החלטות עוד יותר גדולות. עוד יותר, ובהחלט יכול להיות. אז להיות פתוחה, הכוונה, לא להיות חסרת אישיות, לא להיות בלי דעות ורצון, אבל תקשיבי, תקשיבי. אף אחד לא יכריח אותך, אף אחד לא יבוא בכפייה, אף אחד לא ייקח לך שום דבר, את תדאגי. תהיי פתוחה. תהיי פתוחה זה תני מקום בנפש. יש שתי שאלות כאלה בשיעורים. למה הייתי בשיעור של הרב טאו לפני הרבה 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 שנים, זה היה שיעור, ואז מישהו שאל שאלה, והרב טאו אמר, וואו, בדיוק בספר, אני לא זוכר איזה ספר, בדיוק בספר זיכרון יוחנן, עמוד 82 יש תשובה לשאלה הזאת. אחרי זה 10 דקות מישהו אחר שאל שאלה, אז הרב טאו אמר, יואו, זו שאלה יפה, בדיוק בזיכרון יוחנן, עמוד 17 יש תשובה לשאלה הזאת. זה היה מוזר, כי זה היה אותו ספר ואותו עמוד. אבל לא כולם עשה, פעם שלישי משאלה שלה ואמר אהבת, הוא אומר, יו, זה שאלה יפה, בזיכרון יוחנן עמוד 17. ואז כבר כולם שמים לב שבזיכרון יוחנן, אני סתם ציפיתי שם שזה. אז כולם הפסיקו להקשיב לשיעור, נכון? וחיכו שיגמר השיעור, בשנייה שגמר השיעור כולם רצו לספרייה. בספר כזה. נדיר, ומה היה כתוב שם בזיכרון יוחנן עמוד 17? לא לשאול שאלות בשיעור. היה כתוב, אז צריך לשאול שאלות בשיעור. המון שאלות כדאי לשאול בשיעור. כתוב משנה, אין הביישן למד. חייבים לשאול שאלות בשיעורים. אז איזה שאלות לא שואלים בשיעורים? בדיוק מה שאנחנו אומרים עכשיו. אם את רוצה להבין יותר טוב, יותר טוב, אז תני בראש, אל תוותרי. תגידי, לא הבנתי, אני מעכב את כולם. אל תוותרי, את לא הבנת משהו, תשאלי, תשאלי, תשאלי. אבל אם הבנת מצוין, רק זה לא מסתדר לך עם התוכניות שלך. אז איזה תעזבי עכשיו בצד? לא אל תשאלי את הרבנית שמרש, עד שתעזבי את השאלה. תני לעצמך סיכוי לגדול. אם יש לך תקרה, אני חלמתי שאני אעשה כך וכך, ופתאום את שומעת ש... אבל רגע, אם זה נכון, זה אומר שהתוכניות לא נכונות. עזבי עכשיו, עזבי. אל תדאגי, אף אחד לא יחייך אותך. בסוף תעשי מה שאת רוצה. לפעמים אנחנו מפחדים לשמוע, אז הפתיחות הזאת, הפתיחות הזאת ראשונית, כמו שאמרתי, לקחת את התוכניות, להכניס לקופסה, קופסה יפה עם סרט. אי אפשר באמת לשים את זה במדף, אבל בכאילו. תנסי להיות קשובה, תנסי, אם את נסה להיות קשובה, אז את מה זה מרוויחה? אז את צומחת למקומות אחרים לגמרי. יכול להיות שבסוף תחזרי לחלומות שלך מגיל 16, ותגידי, וואו, איזה יופי. לא ידעתי כמה אתם גדולים. למשל, הרבה חבר'ה באים לישיבה והם רוצים להיות קצינים בסיירת. הם באים לישיבה, מתברר להם שהם לא רוצו להיות קצינים בסיירת. מה הם רצו? הם רצו לעבוד קשה למען עם ישראל, הם רצו למצות את עצמם, הם רצו לעשות דברים משמעותיים. אבל יכול להיות שמגלים עוד נתיבים למצות עצמם ולהיות משמעותיים לעם ישראל ולהביא ברכה. זאת אומרת, לוקחים את החלום ומנסים לגעת בגרעין שלו, במשמעות התמונה שלו, לא רק משמעות החיצונית שלו. וזה מה שחנה עושה כל הרבה שנים, זה מה שהיא מלמדת אותם. אם את רוצה לצמוח, אם את מאמינה שיש לך, אנחנו לא רוצים להחליף אותך עם שכל, אנחנו לא רוצים שתשב לשנות אותך. אנחנו רוצים לגעת, את רוצה, אני רוצה לגעת בכל מה שגנוז בי, בכל מה שתמון בי. יש פסוק כזה, אור זרוע לצדיק, ולשאיר לב שמחה. נאמר אותו בכל קבלת שבת, אור זרוע לצדיק ולשאיר לב שמחה. מה הפשט הפסוק הזה? תחשבי רגע, בסדר? תכתבי לך אם את רוצה. אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. מי שרוצה לפרש את הפסוק הזה? מכירות אותו, נכון? תקראו טוב. מה הפסוק הזה? הפסוק הזה מפתיע מאוד. אפילו אם אמרת אותו שלוש פעמים, הפסוק הזה הוא הפתעה. אם תקשיבי לו לאט. מה יש לצדיק? מה זה אור זרוע? מה זה אור זרוע? מה? לוקחים אור, הצדיק לא קלח את האור, ומה עושה איתו? זורע אותו. מה זה לזרוע? לזרוע ולקבור זה אותו דבר, ככה זה נראה, נכון? לזרוע ולקבור זה לקחת משהו ו... להכניס אותו לתוך הבוץ. כפוי בור, באדמה הרטובה והקרה והחשוכה, מכניסים זרע. לוקחים פרי, אפשר לאכול אותו, במקום זה קוברים אותו, מכסים אותו, ו... ומי יודע מה יהיה? נחמד לו שם אתם חושבות? הרבה פעמים חושב שהוא נרכב, משתהי... מה, לצדיק יש אור? לצדיק יש אור זרוע. אחד שבחוץ יש לו חושך. יש אחד שאוכל את הזרע, נראה זה סבבה, הוא מצא שקד אוכל, ויש אחד שזורע את השקד. לצדיק אין אור, ולישרי לב אין שמחה. הם לקחו את האור ואת השמחה, וזרעו אותם. הם לא מדוקאים. אם אור זרוע, יש לצדיק אור, אבל הוא זרוע. אבל יש לו, הוא אדמה. לוקחים את זה, וזה מפחיד לזרוע. כי מי אמר זה יצמח? מי אמר? נכון, אמונה זה סדר זרעים, שמאמין בחיים ומאמין, וזרע, להשקיע. אז צדיק וישר, ישרי לב, זה אנשים שמוכנים להיות פתוחים, מוכנים להאמין שהאור שלהם הוא לא אור, הוא מה? הוא זרע של אור. אם זורעים אור, מה יוצא מזה בסוף? לוקחים גרגיר קטן של אור, מה יוצא מזה? יוצא מזה עץ ענק. וכזה זה רפיצי פצפון. אם יש סבלנות וזורעים אותו, וואו, מה יוצא? יוצא בסוף יער שלם. אבל בהתחלה יש תחושה של ויתור. בהתחלה יש תחושה של התכנסות. גם פנים מדרשה זה ככה. במיוחד בחורף. במיוחד בסגל, בכלל. כן, זה ככה, זה כאילו סגרו אותי, חנקו אותי. אף אחד לא עשה לך את זה, את עושה את זה לעצמך. כי את מאמינה, תמיד איך הם נקראים חקלאים. מכירות את זה? חדו מחץ דה חקלה בדיבור ובקל לה, אמרנו מילה מתיקת קדושים. שירים האלה שסודות שבת. לגדול באמונה זה כמו, זה כמו להיות עיקר, רק השדה זה הנפש שלי. אנחנו זורעים את, 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 את עצמנו, בתוך עצמנו. ויש איזה תהליך כזה, לא נעים כל כך לפעמים, עם קר ורטוב. גם יש כל מיני סגנונות, אם יודעות, שתלו שני זרעים, זרו שני זרעים, אחד גדל, יצא, אחד ניסה לגדול בדיוק הייתה מעליו אבן. אני חמנה, כשהזיזו את החול, שם גם אבן, ניסה לא יצטרך, יצא הזה. מתפתל למטה, הוא בינתיים חופשי, פורח, סבבה. ואחיו... בסוף אחרי כל כך הרבה זמן, כשעלי כותל שפה פורחים בשלל צבעים, השני פתאום מוציא איזה... מצליח לפרוץ סוף סוף, אבל בסוף מי יהיה יותר רציני? כשעשה את כל הרונדלים באדמה, כי בינתיים הוא גידל כזאת מערכת של ראשים ענפה ומסרפת, שהוא יצליח לגדל גבעול ופרחים ואפילו פירות הרבה יותר רציני. אז מסובך, זה לא פשוט להיות זרוע באדמה. זה לא פשוט. אבל זה מה שחנה עושה. זה מה שעושה כל מי שרוצה להיפגש עם אלוקים. הוא זורע את עצמו, הוא מתחיל עם השכל, הוא שואל את עצמו קודם כל, מה כתוב בשולחן ערוך? אם לא יהיה לך חלום, את לא תפתחי את השולחן ערוך. את רוצה להיות צדיקה. אני אומר לך, את רוצה להיות צדיקה, תקראי מסילת שערים. את קוראים מסילת שערים, את אומרת, אוף. מה הוא אומר? הוא אומר, תהיה חרדית. לא רוצה להיות חרדית. אני רוצה להיות עובדת אלוקים. אני רוצה מידות, אני רוצה לקרוא את השומע. נכון, אבל זה הדרך. הדרך היא, תשאלי את עצמך, מה היחס שלך להלכה? רגע, אבל אני רציתי להיות, בטח שרציתי. יש שם הרבה תנועות כאלה בציבור הדתי-לאומי, על הרצף, איך שקוראים לזה. שזה מעצבן אותה, שמתעסקים בהלכות, בהלכות, בהלכות. די, יש אלוקים הרבה יותר גדול מההלכות, נכון? יש כל כך הרבה דברים, יש אידיאלים וחסד וחברתי ותרומה וזה. תפסיקו לחפור בהלכות. הם צודקים, הם לא צודקים. הם צודקים שיש הרבה יותר, אני לא אפסיק לחפור בהלכות. ושלחפור בהלכות זה השאר להשם. כל אחד בקצב שלה, כל אחד בקימה קימה, לראות את הטוב, לראות מה התקדם כבר, לא להתעסק יותר מדי בכישלונות שלה. בסדר, בסבלנות. אבל ההלכה הזאת זה לא רבנים מעצבנים, ההלכה הזאת זה אלוקים. זה אלוקים. כשהיא נחמדה, וכשהיא לא נחמדה. וכשהיא לא נחמדה. ואם את לא עושה את זה, אז זכותך. איך פנינה אומרת לך אינה זכותך? אבל פנינה, חכמה לא בפנינה לא. זכותי זה לא להיכנס, זכותי זה לא להתייש, זכותי זה לא לעשות מה שנראה טוב. אני רוצה נשמה, אני רוצה לזרוע את האור שלי. וכן, באמת אני חושב שאתם צריכות להסתכל ככה על ה... חודש טבת, יש חורף בחוץ, יש גשם בחוץ. זה לא בחוץ, זה בפנים. כשיש חורף בעולם, אז ככה אלוקים מנהיג את העולם. כולם עטופים בכאלה בגדים ומתכסים ובקושי יוצאים מהבית, אבל בלי קשר לסגל. וקר באמת, חייבים להתכנס פנימה. אתם יודעות שבהרבה עמים יש חג הניקיון של האביב, אתם מכירות את זה? אנחנו מנקים לפסח והם כולם עושים חג ניקיון האביב. יש את זה בהרבה ארצות. למה? כי כל החורף הבית היה סגור ולא פתחו חלונות ולא פתחו דלתון ים. אנחנו עושים את זה מצווה, הם עושים את זה סתם. מנערים את כל האבק ואת כל התחה ואת כל העובש שעלה בקירות. אנחנו ברוך השם נצא לזה מצווה. אני מנסה לומר שחורף זה, 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 זה תחושה כזאת. יורד גשם ושלוליות וקר ורטוב. את, בנפש, זה לא רק קורה רק בחוץ, זה קורה גם בנפש. כמו שבאביב, לכולם ברור שכשמגיע האביב אז יש גם אביב בנפש. נכון, הפרחים פורחים והציפורים מצייצות, זה קורה גם בנפש שלך, כך גם בחורף. זה קורה בנפש שלך, אתם עכשיו תבט שבט, עד ראש חודש אדר אין לכם סיבה למסיבה. אתם מצליחות לארגן פעמיים בשבוע תלמוד. אבל בלוח השנה, בתקופה ארוכה כזאת של התכנסות, זה לא קל. אז זה לא קל, זה יחזיק מעמד אם יש לך חלום, אם את יודעת למה את עושה את זה. אז חנה, חנה, אנחנו מתעסקים בחנה, רבן נראה איך כל עם ישראל עובר את התהליך הזה. השלב הראשון זה, סליחה שאני מדבר בצורה הרידי דווקא, כאילו חרדי, אבל זה לא חרדי. אני לא מדבר על החרדים, בסדר? אתם מבינים אותי שזה דבר מפריע. כאילו השלב הראשון זה, השלב הראשון זה חלומות. השלב הראשון זה חלומות, זה החלומות שלך, זה הרגשות שלך, זה הלב שלך. בלי לב אין לי מי לדבר. אי אפשר לקחת בלשכת תעסוקה, נשים פה ברמה מדרשה בלשכה. או בישיבה. השלב הראשון זה הלב. ואחרי שיש לב, זה לא כל כך מהר, לפעמים זה לוקח זמן. השלב הבא זה המוכנות להקשיב. המוכנות להקשיב לתורה. ואז התורה אומרת לך לפעמים דברים שלא רוצים לכם בעינייך. תורה רוצה לאכול משהו, והתורה אומרת לא, תורה רוצה לבוש משהו, והתורה אומרת לא, היא אומרת גם דברים נחמדים בתורה, בסדר, היא לא כזו בעצמי. גם בהתחלה, לפעמים כאן, אם את מוכנה להיות קשובה לתורה, אז את מגלה את אלוקים בחזרה, איפה? את הלב, את חוזרת ללב. את לא באמת הרקת את הלב, זרקת אותו. ועכשיו הלב שלך הוא במקומות אחרים לגמרי. עכשיו הלב שלך הוא הרבה יותר טהור וזך ומכיר, מחבר אותך לאלוקים, ברמה הרבה יותר גדולה. עכשיו זה הזמן לדבר על אידיאלים, רעיונות. עכשיו זה הזמן איך את מתייחסת לכישרונות שלך. זה לחזור לפרט. נכון? בהתחלה זה להיות כללי. אחרי שאת כללית יכולה לחזור לפרט, אבל את לא עכשיו חוזרת להיות אגויסטית. מה פתאום? עכשיו הפרטיות שלך היא כללית. עכשיו זה הנזיר הזה, אתם זוכרות שמתעסק בסערות שלו? אבל הוא מתעסק אחרת לגמרי בסערות שלו. מזהה את היצע הרע, מי פחז על היצרית בקשת אורדנים מהעולם, אז הוא לא ייתן לו. אחרי שהוא מוכן למחוק את היצע הרע, עכשיו אתה יכול לגדל את השערות שלך. ועכשיו השערות שלך משהו אחר לגמרי. אז חנה מתפללת עכשיו. איך היא מתפללת? היא נודרת נדר ונוזרת נזירות ואומרת אלוקים, אתה חייב לתת לי בן. למה? כי אתה רוצה שיהיה לי בן. כי אם אני רוצה שיהיה לי בן, אז אני לא הייתי רוצה שום דבר שאתה לא רוצה. אז אתה רוצה שיהיה לי בן. אבל אתם מבינות את הסכנה. הסכנה היא לקפוץ לחנה בלי לעבור את הדרך. סכנה היא להתייחס לרגשות ולרצונות שלי כאילו זה תורה למשה מסיני, בלי שהסרנו את עורלת הלב. בלי שהסרנו את עורלת הלב. אנחנו לא מסרים את עורלת הלב, אז אני לא אומר לך לא להתייחס לרצונות שלך, אני אומר לך שהיכולת שלך לפגוש את הרצונות שלך היא יכולת מאוד מגומגמת, מאוד חלקית, מאוד שולית. שאלות עד כאן? פחות או יותר אנחנו מסיימים איזה קומה. הכל כל כך ברור, כל כך מובן. אין הביישנית למידע. תראו, זה דברים שיש לנו כל כך הרבה השלכות על החיים, שלא יכול להיות שהגלגלים לא מסתובבים לכם בלב ובמוח. אלא אם כן, אני מחפש את המשקפיים שלי. יש לכם מושג איפה? בכיס הזה לא, בכיס הזה לא, בכיס הזה לא. לא, כן. את צריכה להיאבק גם במזגן. גם בקפסולה הזאת, גם בקפסולה הזאת, בסוף זה צריך להגיע אליי, כן. חלומות צריכים להיות?
חלומות צריכים בדת.
בדת? מה היה החלום של חנה? מה היה החלום של חנה? זה דתי להיות ילד? למה זה דתי? ילד עם כיפה היא רצתה. למה להיות אמא זה דתי? אמרנו, זאת בדיוק הבעיה של חנה. אם היא הייתה רוצה משהו דתי, אז היא לא צריכה לחכות לשום דבר, נכון? יש לי חלום שיש לה תעודת כשרות. כן, לומדים הרבה שנים בישיבה. יאללה, צריכים לעזוב את הישיבה. טוב, אני אלך להיות רב בישיבה הגבוהה. תפוס, אין מקום. אני אלך להיות. הוא ילך להיות מלמד של ילדים, אבל הוא לא מתאים להיות מלמד ילדים. אם הוא ילך להיות מלמד ילדים, אז הילדים יהיו בדיכאון, והוא יהיה בדיכאון, והילדים יהיו בדיכאון. אחרי הרבה שנים שקוראים בדיכאון, הוא לחפש משהו אחר. אז למה הוא רוצה להיות מלמד בתלמוד תורה? יש איזו תעודה. אתה צדיק. מי שמלמד צדיק. אבל אם הוא ילך להיות מהנדס פיתות, אז זה סתם, נכון? זה סתם, איזה אישור. אבל מה לעשות? איזה עבודה שאת צריכה לעשות, זה מה שמתאים לך ללב, נכון? זה מה שמתאים לך ללב. אז השאלה, למה את רוצה לעשות את זה? אם את רוצה לעשות את זה כי יש לחץ חברתי כבד, היום שהתקבל לרפואה צריך פסיכומטרי מאוד מאוד גבוה. לימודי פיזיקה הם הרבה יותר קשים מלימודי רפואה. אבל בשביל להתקבל לפיזיקה צריכה פסיכומטרי כמה? להתקבל לרפואה צריכה בערך 750. כשהתקבל לפיזיקה צריכה 350, יקבלו אותך בשמחה. כי כמעט אף אחד לא יודעת מה פיזיקה. קשה להשיג 350. וזה יותר קשה מ-750. בכל אופן, אז למה? כי רפואה, זה שאת רוצה את רופאה, זה בכלל לא מה שאת רוצה את רופאה. יש הרבה סיבות שקריות, רפואה זה יש בזה כבוד, ויש בזה עוצמה, ויש בזה המון המון פנטזיות. יכול להיות ששורש נשמתך להיות רופאה. יכול להיות שזה מערכת לחצים אחרת. אנשים הולכים לעבוד בעבודות, שלא מתאימים להם בקיאו זה. הפסיכולוגיה, דיברת שם על פסיכולוגיה? פסיכולוגיה, קראתי מאמר שב-20 שנים האחרונות חלק גדול מהפסיכולוגים הם לא מובנים להיות פסיכולוגים. כי איזה נתוני אישיות את צריכה בשביל להיות פסיכולוגית טובה? מי הקליינטים שלך? מתי את באה לפסיכולוג? את במצוקה, נכון? את במשבר. אז איזה תכונות נפש פסיכולוגית טובה את צריכה? סבלנות והכלה ורגישות, ושמחה בצעדים הכי קטנים, נכון? ולזהות את שורשי החיוב גם בתוך מצבים מאוד מאוד מסובכים. כמה התקבל פסיכומטרי? אחת כזאת? יש לסיכוי טוב להתקבל לפיזיקה, נכון? בגלל ש... לא אומר אז, יהיה לי פה טעות. ופה פחות או יותר, כיוון חיובי, ופה בשלווה, ובוא נתבונן. פסיכומטרי, זאת אומרת פסיכומטרי, קראתם את זה פעם? זה, את צריכה להיות מושלמת, ובדיוק, נקודתית. אחרי זה לא צריך להיות פסיכולוגית, כי היום שפסיכולוגית, את חייבת תואר שני. ויש מעט מאוד מקומות לתואר שני, ולכן מה, את חייבת ממוצע של קרוב ל-10. ואז אין שם הרבה ידידות בהרבה פקולטות לתואר ראשון. מתוך 100 סטודנטים רק 15 עם הציונים הכי טובים. אז לא תמיד כולם עוזרים אחד לשני בתשובות, בסדר? לא תמיד, נגיד זה בעדינות. זה תחרויות ומקצועיות ופרפקציוניזם. אחרי זה אחד כזה, איך הפסיכולוג הוא צריך להפוך את עצמו, זה מאוד מסובך. אז יש הרבה כאלה שנולדו להיות פסיכולוגים. היום גננת. גננת היום אין גננת, אתם יודעים? נגמר גננת. אני יודעת שאני יותר גננות. יש מנהלת גם, מנהלת מה? זה בדיוק הפוך מגננת, לא בדיוק הפוך. זה מאוד מאוד קשה. יש לי קלה שהיא גננת, מנהלת מה? אבל אני יודע דרכה. מנהלת מה? קוראים אותה. וואו, היא מנהלת. היא צריכה לנהל תקציבים, היא צריכה לנהל מערכות יחסים מול המועצה, מול מחלקת חינוך. ומול ה... מה זה גננת אמיתית? כאילו בחלום חלום. מישהי עם לב כזה גדול, ששופך את הילדים ועוטפת אותם. יכול להיות לנהל תקציבים, היא צריכה לעשות מיליון, ואין לי מושג מה היא עושה שם כלום. מיליון ואחד דבר. אז בסדר, יש לזה הרבה יתרונות, אני מבין, יש לזה גם הרבה חסרונות. אז פסיכולוגית, יכול להיות שנולדת להיות פסיכולוגית. יכול להיות שאת פסיכולוגית, כי זה מקצוע סטייל. אז כן, אולי את נולדת להיות עובדת סוציאלית. אבל אז שלוש עובדות סוציאליות, הן מרוויחות כמו פסיכולוגית אחת, נכון? אז פחות צפוף שם בצננת. אבל יכול להיות שהאדם זורק את כל החיים של הפח, הוא מרוויח הרבה יותר כסף. כשאת אומרת שהפסיכולוגית אומרת, וואו. עובד סוציאלית זה מול. נניח, לא חושב שאנשים כאן מחסים, אבל את קמה כל בוקר בסינכרון. יש לך 40 ומשהו שנים לעבוד, נניח. 50 אפילו. עד שתצאו לפנסיה, בטח יעלו את הגיל ל-80, נכון? יש לכם יותר. אז אתם יכולים לחיות הרבה יותר מהשנים שלכם עכשיו בזאת השם. אז 40-50 שנה את הולכת לעבוד. משכורת זה דבר חשוב, לא מזלזל במשכורת. אבל תחפשים משהו שכל בוקר תגידי, כיף לי, זה אני, ולא רק, זה מקצוע חשוב ומשמעותי. זאת אומרת, השאלה היא, מתי זה חלומות שלך ומתי זה חלומות של מישהו אחר? מתי? יש סיירת מטכ"ל. כמעט כל בחור קרבי רציני, סיירת מטכ"ל. סיירת מטכ"ל זה מקום שמתאים למעט מאוד אנשים. אם בישיבה כאלה שנולדו להיות בסיירת מטכ"ל, אם הייתה פה אחת שהייתה צריכה להיות בסיירת מטכ"ל, הייתה נכנסת. זה, אני מנסה להזכר באחד כזה, זה אחד שלא יושב בכיסא. הוא קודם כל לא הולך לבדרש, הוא רוקד בבדרש. החבוץ שלו חוטף בלי סוף מכות. הוא מטפס על דברים, עולה על הדג, יוצא מחלונות. הוא לא יכול לישון, הוא לא יכול זה. זה אנשים שנולדו בשביל לזוז. הוא כל הזמן, הוא מרים דברים, מפרק דברים, תקן דברים, שכלל דברים, ממציא דברים. גולש, מה הוא לא עושה? אבל בסדר מטכ"ל זה מאוד מאוד סטייליסטי, אז יש הרבה אנשים שאומרים שהם לא מתאימים לשם. יש לי תלמיד פעם שהיה תלמיד שהוא... הוא היה בסדר מטכ"ל, הוא היה מאוד מנסה בסדר מטכ"ל, ואחרי זה הוא היה קצין באיזו יחידת על. בשלב מסוים הוא היה מחסל למחבלים הכי גדול של צה"ל. הוא שונא שנאת מוות בסדר מטכ"ל. כי המחירים שהוא שילם בשביל לעבור את המסלול, יש לו כוח רצון אינסופי. אז הוא הציב לעצמו יעד ועמד בו, אבל המחירים שהוא שילם בשביל לעמוד ביעד הם מחירים שריסקו לו את החיים. הרסו לו הרבה דברים בנפש. אז לסיירת מטכ"ל הולכים הרבה אנשים שלא מתאים לסיירת מטכ"ל. אבל לשריון הולכים אנשים רק כשמתאימים לשריון. כי אין שם לא הוד ובינה, יש הרבה הוד והדר. אבל כשאת מדברת על חלומות, את מדברת על חלומות לא דתיים, נכון? אבל השאלה זה החלומות שלך, זאת השאלה. שאלה אם זה חלומות שלך, או שאיש זרה דולקת בך, אנחנו יודעים שאיזה בעבור לזה. שאלה אם את לא מושפעת מי הם הדמויות שסביבך, מי ראית, מי פגשת, מי זה. יכול להיות שניתבו אותך, אם היית ילד בברזיל, אז מה היית חולמת להיות? מרדונה, יש מרדונה? מסי, נכון? כי ילד בסלאמס של ריו דה ז'נרו, אין עושה כל להיות... מנכ״ל של הייטק או פרס נובל. הסיכוי היחיד שלו זה להיות שחקן כדורגל. אז את כל האנרגיות שמשקיע שלכם שחקן כדורגל, האם לא יכול להיות שהוא היה מקבל פרס נובל ביופיזי? בטח, מה יש לו פחות סבל מישהו באנגליה, מה? אז הבעיה שלנו, שאנחנו קשובים לרגשות שלנו, והרגשות שלנו הרבה פעמים מגדלים גם קוצים ודרדנים, זה לא שלך. אני הרבה פעמים רוצה מה שלא שלי. אם זה הרצון שלך, אז הוא אלוקי. אם באמת זה בא, אבל השאלה אם זה הרצון שלך. ואחד הדברים שמבררים מיד זה תורה, תורה, זה הספר של התורה, התורה נתנה. התורה מיישרת אותנו, התורה מרוממת, התורה נוגעת בנו. וכשקשה לך עם התורה, סימן שקשה לך עם עצמך. אני כל כך רוצה, התורה אומרת לו. לא, התורה לא מעצבנת. משהו בי, מעצבנת עצמי, כן. זה פחות נעים לשמוע את זה. אם אנחנו שואלים מה זכותך, זכותך, אני בכלל לא מדבר על חלומות דתיים. אני מדבר על חלומות. כל מיני תנועות וכל מיני אידיאלים. יש היום כאלה שפעילים רדיקליים, פרוגרסיביים, להגיד כל מיני מילים שאני לא מבין. כאלה שמאל קיצוני שהם בלהט בטוחים של תקנות העולם. יכול להיות שהם יארסו את העולם. זה הקומוניסטים, זה הפשיסטים. זה הרבה איזמים שהם באו בלהט. הם האמינו שהם תקנים עולם, אז מה? אבל יכול להיות שזה מעורבב בהרבה קוצים ודרדרים. אז במאה ה-20 שילמנו מאות מיליוני הרוגים על זה שאנשים היו חלומות. מצד שני יש את הסכנה שמה? יהיה רק סכת בלי חלומות. יש כזאת תנועה בציונות דתית, יש כאלה שמושכים לצד של חלומות ואידיאלי, ויש כאלה שמושכים לצד השני. יש סמיכה, כל אחד מושך, אז זה כולם קר. שלא, מה פתאום, זה לא לפי ההלכה. אנחנו מנסים פה ללמוד מכנה, איך בונים בית מקדש, מה זה, אני לא מדבר עלייך ועליי, גם. איך משכימים את אלוקים בארץ, באדמה? זאת השאלה בסוף. זו שאלה שיש לה השפעות אינסופיות על החיים שלך, על הבית שלך, על איזה מקצוע תעבדי, על מה תעשי עם הלב שלך. האם הלב שלך תפקידו רק להביא אותך לתורה, אז אפשר להוציא אותו לפנסיה, או שכל הזמן את הלב שלך. ואת מקשיבה לתורה, אני חושבת יותר מקשיבה לתורה, כמו חנה, את לאט לאט מקשיבה לעצמך, כן? להיות אימא זה כל כך גדול, אבל יש דברים אחרים. היא רוצה להיות ציירת. איזה עבודה, איפה תגור? איפה תגור? עם מי תתחתני? עם מי תתחתני זה שאלה שאסור לקבל בשכל. זאת אומרת, חייבים שהשכל יגיד אוקיי. את תפגשי אותו, איך תדעי שאת מתחתן איתו? אין לך איזו אפליקציה? בסוף זה בלב. זה לא ברגש. ממש לא ברגש. בלב, זה משהו יותר עמוק. תפגשי אותו. תגיד, נחמד, בחור טוב, אבל... אולי יש מישהו יותר טוב, אולי... אז הרבה פעמים יכול להיות שתתחתני עם בחור שמאוד יפתיע אותך. זאת אומרת, את תהיה בטוחה ש... השידוך הראשון שעשיתי בחיי המוצלח זה היה... יש לי איזה חבר שהרבה פעמים אמר לי, תמצא שידוך לבת שלך, שאתם בחיים לא הצלחתי. אני דרך אגב שדכן מעולה, שלא תחשבו. יש לי רעיונות מטורפים, הייתי יכול להקים מאות בתים לישראל, אבל אף פעם הם לא מסכימים... הם לא צריכים להבין אותי. ואז הם מחמיצים את ההצעות הגדולות שלי. אז אחרי הרבה שנים שניסיתי, הבנתי שזה לא התחום החזק שלי. אבל אמר, תמצא לי, שמה אני יודע מזאת הבעיה בכלל? תמצא לי, תמצא לי, תמצא לי. יום אחד הוא בא בישיבה באיזה ביקור ואמר, ראיתי, אמר, תמצא לי. מישהו שמאוד עוזר, ואני חייב לו הרבה, אמיתית אני חייב לו הרבה, ואת מה עשית? היה איזה בחור בישיבה שהכיר את הבת שלו. אז הלכתי לבחור הזה, אמרתי לו, תשמע, תכיר את זה לבת שלו. אז הוא אומר, לא, זה לא קשור, מה זה שייך בכלל? אז אמרתי לו, כן קשור, לא קשור, לא נעים, תכיר את זה לבת שלו. זה משהו דוחה אחרת שהצלחתי לך. אז היא אמרה, תמיד אמרה, אני אתחתן עם בחור עם נחיים ורודות, בחיים לא חלמתי בכלל. אני חשבה על איזה קילר כזה, את יודעת, אוכל נחשבים בבוקר, פרוץ כבר. התחתן בחור עם הדין, הדין, הדין. אין לי מושג למה, אמרתי לא. הוא רווק, הכי קרוב שם, מול העיניים שלי. פחות או יותר. אבל יכול להיות שהחתן שלך יפתיע אותך. תחשבי או שהוא כזה, יכול להיות שהוא בדיוק כמו שאת חושבת. תבוא עם לב פתוח, ואם הלב שלך יגיד, צריך שהרגש יגיד, נראה לי טוב. צריך שהשכל יגיד, נראה לי טוב, זה לא מספיק. השכל והרגש מאוד חלקים, הלב שלך. עוד שתפחדי פחד מוות, אבל בלב שלך תגידי, וואלה, זהו, אני יודע את זה. אבל יהיה לך 1,000 קושיות ולא תשני בלילה, ותקחי 3 חפיסות, איך קוראים זה? ציפרלקס. אתה יודע מה זה ציפרלקס? לוקחים את זה לפני שאומרים כן להצעות ניסיון. תרופות נגד חרדה. אפשר גם בלי, אבל זה לפעמים יש חשק כזה. אז יכול להיות, בלב, בלב שלך אומר, וזה, אין לך רוח החוד, אין משהו לא. זה סוג של רוח הקודש. אז זה לא קשור כמה את לומדת תורה, אבל ככל, או עוסקת בתורה, אכפת לך מהתורה, מקשיבה לתורה. אני חושב שאת יותר מחוברת לעולם שלך, לא צריכה ללמוד תורה. אתם לא תהיו כל שאני מתרשם, נכון? תמשיכו קדימה. אני חושב שהעולם של התורה יותר יקר לך. מגמות, עם ישראל, תורת ישראל, מדינת ישראל. ההדרכות של התורה, המקפת של התורה. אז ככה תקבלי את עצמך בצורה הרבה יותר עליונה, מפוארת, שמחה, ברכת השם, כל טוב.